אז אנחנו ממשיכים במהלך האידאות לפי הסדר. אנחנו הגענו לעמוד קוף וב, לעמוד קוף וב בפסקה השלישית. אז אם אנחנו רק חוזרים עקרונית על הסוגיה שראינו בפעם הקודמת, סוגיה מאוד חשובה, ראינו שכדי שהעולם ישתלם צריכים בעצם שני מסלולים להשתלם. מסלול אחד קראנו לו חיי הפרט, ומסלול שני קראנו לו חיי הכלל. חיי הפרט זה יכול להיות יחיד ביחס למשפחה, זה יכול להיות משפחה ביחס לקהילה, זה יכול להיות קהילה ביחס לעם, זה יכול להיות עם ביחס לאנושות, זה יכול להיות אנושות ביחס להוויה בכלל וכו'. אם כן, הסדר הוא ששני המסילות, שתי המסילות האלה, שני הזרמים האלה, צריכים להגיע לתיקון. ואומר הרב, שהיות ושני המסלולים, הפרט והכלל, היחיד והציבור, צריכים להשתלם, אז אין באדם את היכולת המדויקת למנן את היחס הזה בין הפרט לכלל, בין היחיד לציבור, למנן אותו בצורה נכונה. אין את האפשרות הזאת. מדוע? כי לא תמיד אנחנו יכולים להיות מדויקים בדיוק עד לפה הכלל ומכאן הפרט, או עד לכאן הפרט ומכאן הכלל. ולכן מה שקורה בדרך כלל, שכשאנחנו עסוקים בעניינים של כלל, אז הפרט נפגע. וכשאנחנו עסוקים בעניינים של פרט, אז הכלל נפגע. ולכן אומר הרב, דבר יסודי מאוד, שהקדוש ברוך הוא מזרים בהיסטוריה, בתקופות שונות, רוח או כוח שיבנה צד אחד באופן מרכזי באותה תקופה. אז יש תקופות שהקדוש ברוך הוא מזרים בעולם רוח כללית. הרוח הכללית הזאת באה לידי ביטוי בכל הרמות. מרמת כלל ישראל, דרך הרמה של כלל האדם, ואפילו דרך הרמה של ארגוני צער בעלי חיים, כלומר כלל בעלי החיים, האדם ביחס לחי, ובכלל היחס לאוזון, לתיקון עולם וכו'. ויש תקופה הפוכה, שהקדוש ברוך הוא מעזרים בהיסטוריה, רוח של תיקון הפרט. מדוע? כדי להשלים את הפרט. עכשיו, היות והכרחי שכשיש רוח כללית, ממילא הפרט ייפגע. וכשיש רוח פרטית, ממילא הכלל ייפגע. לכן אומרת הגמרא, אמר הלל הזקן, בעת המפזרים כנס, בעת המכנסים פזר. דהיינו, בתקופה שיש פיזור, בעת המפזרים, דהיינו, יותר רוח כללית לבנות את העולם, אז אותם האנשים שמזהים את התהליך הזה, וחיים בתוך התהליך הזה, ומוכנים לקחת אחריות על התהליך הזה, אז הם יאזנו את הערך לכיוון הפרטי. לכן בעת המפזרים, כשיש אווירה כללית בעולם, לכן אתה תכנוס, אתה תטפל בפרט. וכן לצד השני, ולמה לטפל בפרט? כדי לאזן. עכשיו, כמה, זה לא שחור לבן, זה לא קיצוני. ברור שאם אדם חי בתקופה כללית, אז הוא חלק מהכלליות הזאת. אז הרוח גם שמניעה אותו היא רוח כללית. אבל באופן מסוים לפחות ישים לב גם לפרטים שלא ילכו לאיבוד. וכן לצד השני, בתקופה שהיא תקופת כינוס את המכנסים, בתקופה שיש כינוס פנימי, אז פזר. אז תהיה שייך דווקא לעיסוקים. בעניין הכלל, כל ההקדמה הגדולה והחשובה הזאת בעצם נותנת את הרקע הכללי והעקרוני מאוד לתקופה של בית ראשון ובית שני, ליתרון ולחיסרון של כל תקופה, וממלא הצורך בגלות ביחס לכל בניין בית ראשון ובית שני כדי לתקן את החיסרון שנוצר. דהיינו, אומר הרב, בית ראשון, שבו אנחנו עסוקים בימי שלמה, בית ראשון בנה את הכלל. ממלא, כשעסוקים בבניין כלל ישראל, דהיינו, המערכות הלאומיות מתפקדות כמו שצריך, המערכת הפוליטית, הכלכלית, המדעית, הצבאית וכו'. כשהמערכת הזו מתפקדת כמו שצריך בקשר שבין האידאה האלוהית לאידאה הלאומית, ממילא הפרטים נפגעו. ואז במקביל לתקופת הזוהר של שלמה, אנחנו מוצאים נבואות קשות בספר ישעיהו, שלכאורה אתה לא רואה איך יכול להיות, אתה לא מבין את הקשר, איך יכול להיות, שבתקופה כל כך מעולה, מלשון מעלה, בתקופה כל כך מעולה, מגיעים לעושק יתומים, לרצח ושוד, לרמות במשקל בקיוסק. איך מגיעים? הרי לכאורה הכל מתוקן. אומר הרב, זה בדיוק הנקודה. כשאנחנו עסוקים בבניין הכלל, ממילא הפרטים נפגעו. אז אם כן, בית ראשון היה בניין הכלל, ממילא הפרטים קצת הלכו לאיבוד, ממילא היה צריך לצאת לגלות בית ראשון, אומר הרב, נראה זה בהמשך, היה צריך לצאת לגלות בית ראשון כדי לבנות באופן יחסי את הפרט שנפגע דווקא מהבניין הכללי. ולצד השני, אחרי גלות בית ראשון, אנחנו בפורים, כן, בתקופת הסיום החשברו של בית ראשון, של גלות בית ראשון, אנחנו עולים לבית שני, מתקדמים לארץ ישראל, בונים בית שני, ואז בית שני יתאפיין דווקא מהצד ההפוך בבניין הפרטים, ואז מלא הכלל הלך ונפגע, ולכן כל המהלכים של בית שני נראה זה בהמשך, שבעצם חלק מהנציגות הכלל ישראלית הייתה בכלל נציגות אפיקורסית, חלקה אפילו גויה שמינו השולטים פה וכו'. והבניין הזה היה בניין פרטי, ומלא הכלל הלך לאיבוד, ואז יצאנו לגלות בית שני כדי לבנות את הכלל. ואז חוזרים לבית שלישי, אנחנו אחרי בדרך הזאת, ואז בונים מצד אחד את בית המגש הראשון בניין הכלל, מצד שני בית המגש השני בניין הפרט. הגלות הראשונה תקנה את הפרט שהיה חסר, הגלות השנייה תקנה את הכלל שהיה חסר, ואנחנו עכשיו בבית שלישי בונים את התהליך הזה. אמרנו באופן כללי, אנחנו לא המזכירה של ריבונו של עולם, אבל אמרנו שאפשר אולי לזהות באופן מאוד ראשוני וכללי, שגם הגאולה שלנו בתקופות שכבר אנחנו יכולים לדון בהם כהיסטוריה, אנחנו רואים שגם הגאולה האחרונה שלנו, גם היא באופן עקרוני כרגע, אנחנו רואים שהיא מחולקת לשתי תקופות מרכזיות. מתחילת הציונות, נגיד עד אחרי מלחמת ששת הימים, יום הכיפורים. איזה מין רוח כללית ששוטפת את החברה הישראלית, את האומה בבניין הארץ, הקמת המדינה, בניין האומה וכו'. ומהטראומה של מלחמת יום הכיפורים, עד הימים שלנו, כל הימים שלנו, אנשים יותר עסוקים, ברובד החיצוני, בהפרטות. עסוקים בפרטיות שלהם, בבניין הפרטי, החומרי, הכלכלי, הרוחני, וכו' וכו'. יוצא בעצם שגם הגלות, עוד שנייה ידידיה, יוצא שגם התקופה האחרונה שלנו, שהיא תקופה שאמורה בעצם לשלב את שני הבניינים, בית ראשון ובית שני, כדי להגיע לבית שלישי בצורה מלאה, בצורה שלמה, גם התקופה הזאת, גם היא מחולקת לתתי תקופות. זה פחות או יותר החשבון שבו אנחנו נמצאים. רק עוד משפט אחרון, שהנקודה שבה אנחנו עוסקים, זה להבין באמת איך מצד אחד בית ראשון היה כל כך כל כך בעל מעלה מבחינה כללית, אבל מצד שני, חיית האדם ברובד המוסרי, האישי, הפרטי, התפרצה. רק כדי להגן את הכל בכתוב, בואו נראה את הכתובים, וכבר שאלות. עמוד קובב, הפסקה השלישית מלמעלה, באמצע העמוד. אבל רק הרוח הלאומי, ביחוסו הכללי, התרומם למידת גובהו בימים הטובים ההם של ההתעלות ההיסטורית, ויחס את מקור חיה וקרן אישו, האידאה הלאומית, בתוכן ההופעה של הרעיון האלוהי, האידאה האלוהית. אבל לעומת הערך הכולל הזה של האידאה האלוהית, הופיע בערך של האידאה הלאומית בצורה שלמה, כמו שראינו, וקיימה סיירה בהשלמותה, אבל היא גופה. דווקא זה יצר מציאות הפוכה, שהמוסר הפרטי עוד לא נזדקך לבוא לידי מידה זו. ותוכנית החיים או תבנית החיים של היחידים לא יכלה להתאים גם היא להרמוניה העליונה הזאת. למה לא יכלה להתאים? יבוא אדם וישאל, רגע, למה לא יכלה להתאים? אם הכלל משתלם, אז גם שהפרט ישתלם, אלא לפי מה שראינו בעין היה בפעם הקודמת, ברור. כי כשאתה מתמקד בדבר אחד, כשרוח ההיסטוריה, על פי הרוח האלוהית, מניעה לכיוון מרכזי אחד, ממילא הכיוונים האחרים נפגעים. כשיש את פיזור, אז הכינוס נפגע. כשיש את כינוס, אז הפיזור נפגע. זה הסדר. לכן, ותוכנית החיים של היחידים לא יכלה להתאים גם היא להרמוניה העליונה הזאת. ולכן, עם זה, גאו החוכים והקוצים הסובבים את השושנה העליונה. משפט מדהים. כשושנה בין החוכים. כן, ראיתי בין הבנות. שושנה בין הקוצים. כמו שהגמרא אומרת, הדס בין הקוצים, עדיין הוא נקרא הדס. עדיין שמו הדס, הוא לא איבד שמו, את שמו, למרות שכרגע הקוצים שוחחים עליו, אפילו לא מאפשרים לנו לגשת אל ההדס הזה, לגשת אל השושנה הזו. השושנה העליונה, הכוונה הערך האלוהי, הכללי, שמופיע בעם, בלאום. הקוצים, החוכים והקוצים, הכוונה הערך הפרטי, לפי ההסבר הזה, שסובב את הערך הלאומי. אז החוכים והקוצים, הכוונה המוסר הפרטי, בניין היחיד, הסובבים את השושנה העליונה, שזה בניין האומה. וכאן הרב מפרט, ממלכות האליל, עם כל קסמי הקולטורה, התרבות האלילית, התנסעו ויעוררו את החושך. ובהתלהבות אימוץ החיים, מה שקראנו פעם זרע בהמה, כלומר כל כוחות החיים מתעוררים, אז הם מתעוררים לכל הכיוונים, אז הם מתעוררים גם לצד הלאומי וגם לצד הפרטי, והם מתעוררים ברובד החומרי של בניין האומה בערכה הכללי, ואז מלא יש אומץ גדול, ובהתלהבות אימוץ החיים התנערו התשוקות הגסות ועמידות הרעות התעוררו. כי זאת אותה התעוררות. אותו כוח התעורר. רק השאלה לנו מכוון. התגעשה חיית האדם. איזה ביטוי. נורא. ויגדל שוויון הרוח ורפיון החפץ לכל ניסה ונאצל. לכל מרום וקדוש, לכל מה שלמעלה מהחושים החומריים, והדמיון הגס הנשען רק עליהם. לכאן הגענו פעם שעברה. אם יש שאלות, בבקשה. כן.
למה רק בגלות אנחנו מסדר אותם? לא
יש את זה. לא הבנתי. למה המהלך הזה רק בגלות?
לא, היינו פה בבימי שלמה, והיה הכל הבדוקן חוץ בכלל, ופה
את לא יש לנו גלות. הבנתי. זה לא, האמת שהתיקון הזה הוא יכול לעשות גם בארץ ישראל, אבל כנראה שישנם זוודים בתיקון הזה שלא יכולים לעשות אלא בגלות. אני חושב שדווקא הדוגמה הזאת של בית ראשון זה דבר פשוט. כשעם ישראל חי בארץ ישראל, אז אנחנו כלל. נרצה או לא נרצה, אנחנו כלל. הנרצה או לא נרצה, אנחנו בארץ ישראל כלל. אנחנו עם, חברה, מדינה, שלטון, מלחמות, כלכלה וכו'. כשאנחנו בגלות נרצה או לא נרצה, אנחנו לא כלל. זה לא תלוי בנו. לכן ברור שהבניין הפרטי ייבנה בצורה יותר, נקרא לזה פרטית, משפט קשה קצת, כן? הבניין הפרטי ייבנה בצורה יותר פרטנית, פרטית, דווקא בגלות. השאלה המרכזית שאתה שואל היא דווקא לכיוון בית שני. איך בבית שני? אז כשנגיע, לכן אמרתי שהרב מדבר על זה בהמשך, ולכן יש כאן עוד כמה פרקים, שם הרב מפרק קצת יותר את כל מה שדיברנו פה. אני מציע, בואו נשמור את השאלה הזאת להמשך. בסדר, תסתכל בפרק A, בית ראשון ובית שני, אתה רואה? עמוד קופתית למטה. שם הרב יותר מפרט את הסוגיה הזאת. אני מציע, בואו נשמור את זה. כרגע אנחנו עוסקים בעיקרון. כן, אלעד. הנה, כאן, על זה אנחנו רוצים להתעכב, את המשפט הזה לא הסברנו כל כך. אנחנו כבר נתעכב על זה. בסדר, אפשר להמשיך? בואו נתעכב על המשפט שילד עכשיו העיר. התגעשה חיית האדם. אם כן, הצד הטבעי, הבהמי, הופיע באדם. זה לא אומר שזה דווקא עניין רע. כלומר, חיית האדם זה לאו דווקא עניין רע. כלומר, לא מדובר דווקא על חיית טרף, דהיינו, האדם במידותיו המוסריות, המעוותות, השפלות, הנמוכות, המושחתות, וכו'. יכול להיות שכאן גם הרב מתכוון, חיית האדם, כלומר, הצד האגואיסטי של האדם, הצד החייתי שלו, הצד הכוחני שלו, הצד המימוש העצמי, הפרטי שלו, כשהוא שוכח בדרך את כל מה שקורה מחוץ לאגו שלו. לכן, התגעשה חיית האדם, זה לאו דווקא באומן של שפלות, למרות שכך היה. כמו שראינו בשבוע שעבר, בישעיהו, את הפסוקים שקראנו, והספיק לנו לקרוא את מה שראינו, שהצד הטבעי של האדם לא רק הסתפק באגואיזם, נקרא לזה המתוקן שלו. זה הגיע גם לאגואיזם מקולקל מאוד. אז התגעשה חיית האדם, ויגדל שוויון הרוח, כבר נסביר, ורפיון החפץ לכל ניסה ונאצל. כל משהו למעלה מהחיה שבאדם. דהיינו האדם שבאדם. דהיינו המלאך שבאדם. דהיינו הכללי שבאדם, והוא לא רק הפרטי, זה הכוונה כניסה ונאצל, כל דבר שהוא מרומם ונאצל למעלה, נאצל משום הצילות, למעלה מחיי היחיד, מחיי הפרט, כל זה, א', ויגדל שוויון הרוח, פתאום הערך הפרטי, הוא נהיה כשווה, כבעל אותו מעמד, ביחס לערך הכללי. גם היום דרך אגב, אתה יכול לשמוע אנשים, תשמע, למה אתה מחנך את הילדים שלך? אני מחנך את הילדים שלי למימוש עצמי. דהיינו, עכשיו בואו נהיה קצת רוחניים. אלוהים נתן לאדם כוחות, נתן לאדם כישרונות, ולכן אנחנו צריכים לגדל אנשים שהם יממשו את הכישרונות שלהם ולא יבטלו את הכישרונות שהקדוש ברוך הוא שם בהם. משפטים נכונים. רק שזה נתקע שם במימוש העצמי, ולא כחלק ממגמה כוללת, שאתה ממנה יוצא ואליה אתה שואף, אז זה נורא. אז יכול מאוד להיות שהרבה מאוד אנשים הם חיים בכיוון של מימוש עצמי, קריירה, כוחות, כישרונות. המילים, תיקון עולם, משם זה לא מתחיל ולשם זה לא הולך. אבל המימוש עצמי הוא חשוב. אבל המימוש עצמי פתאום תופס את החיים. אז באיזה בית ספר הילד שלך יגדל? הילד שלך יתחנך? הילד שלך יהיה? על פי מה הקריטרונים שאתה בוחר בית הספר? התשובה תהיה, בית הספר שמכיר את כוחות החיים של הילדים, ולא רק מוציא לוח ציונים מבית הספר. משפט נכון. נכון, אנחנו לא רוצים רק לוח ציונים. אנחנו רוצים בית ספר שידע להפעיל במרכאות, דיינו, להוציא מהכוח לפועל את כוחות החיים הכוללים של הנפש של אותו ילד. ברור? רגע, ומה עם הערך הכללי? איך הילד הזה בונה את עצמו כאדם, כאינדיבידואל, בתוך המערכת הכללית, לראות עצמו כחלק מהוויה שלמה? זה פחות במוקד. המוקד זה המימוש העצמי. לכן היום הרבה מאוד בכלל לא שבעולם, אבל גם במדינת ישראל, יש מאוד דגש ברוך השם על הנקודה הזאת. כלומר, פעם בית ספר היה לוח ציוני, מה שנקרא תעודת בגרות. היום בית הספר קצת יותר משתחל, כי יש כבר יותר הקשבה לכל מיני כישרונות שונים. פעם היו קוראים לזה חינוך מיוחד. היום מבינים שזה חינוך ייחודי, זה לא מיוחד. זה ייחודיות, זה לא מיוחדות, זה לא שיש כאן חד ושלום איזושהי תקלה. היום בתי הספר ערוכים לזה, כלומר יש היום מקצועות, תרפיה בזה, תרפיה בזה, תרפיה בזה, תרפיה בזה. רק פה לפעמים אתה פוגש אנשים, מה המקצוע שלך? תרפיה במוזיקה, ומה אתה עושה? תרפיה בחיות, ומה אתה עושה? תרפיה במים. ודרך אגב, וכל אחד מזה זה תואר באוניברסיטה. זה לא כמו שאמרתי עכשיו. מה?
האחרון זה תרפיה ותרפיה.
תרפיה ותרפיה. עכשיו זה נכנס, זה לא מצחיק, יש כאן יתרון גדול. זה נכנס למערכת החינוך כחלק אינטגרלי מתוכנית הלימודים. כלומר, אם פעם, כשאני הייתי ילד, מישהו היה מעלה על דעתו להוציא אותי משהו חשבון לטובת, אני יודע מה, נגינה בקלרינט, בתוך מסגרת הלימודים, ללכת לטפל בפינת החי, בארנבים ובשפני, זה היה נשמע הזוי לגמרי. היום, זה חלק מהמסגרת, ברוך השם, כלומר, בהקשר הזה אנחנו מתקדמים מאוד. אבל מצד שני, כשזה נגמר בקטע של הילד הזה והכישרונות האלה והקריירה שלו והמימוש העצמי שלו, כשזה נגמר שם, זה בעיה. זאת הכוונה, ויגדל שוויון הרוח. דהיינו, את הצד הניסה והנאצל, השווינו למימוש של חיית האדם שבאדם, ואפילו חיית האדם המתוקנת. אני הייתי אומר במקום המילה חיית האדם, האגואיזם. האגואיסטיות הפרטית של האדם. האגו שלו. אז ויגדל שוויון הרוח מצד אחד, נוצרה איזושהי השוואה בין כביכול הפרט לכלל, כלומר הכלל הוא לא כל כך חשוב והפרט הוא לא פחות חשוב. זה נכון, רק ברגע שהפרט הוא מאוד חשוב, אז הכלל הלך לאיבוד כבר. ב' ורפיון החפץ. ממילא, כשאתה משווה בין צדדים, הפרט נהפך להיות ממש זהה לכלל, אז הכלל כבר מאבד את גובהו, את גודלו. אז ויגדל שוויון הרוח. ומצד שני ורפיון החפץ. לכל ניסה ונאצה, לכל מרום וקדוש, לכל מה שלמעלה מהחושים החומריים והדמיון הגס, אני שם רק עליהם. למרות שהחושים החומריים והדמיון הם כלים חשובים מאוד, הקדוש ברוך הוא ברא אותם. הם לא ממדים מיותרים בנפש האדם. אבל ברגע שזה רק זה, ברגע שזה רק זה, אז זה בעיה. אני אומר את זה בצורה מאוד פשטנית בכותרת של עיתון. ברגע שאני, מה שמעניין אותי, זה המימוש העצמי שלי, שבהתחלה אני יכול להתחיל ממקום אידיאלי, שיש לי כוחות, יש לי כישרונות, בוא נפתח את הכוחות, חבל שהם יחו לאיבוד, חבל שהאדם הזה ימות עם הכישרונות האלה ויגיע איתם לאדמה, אחרי 120. זה יכול, מתוך המקום החיובי הזה של מימוש עצמי, שהוא נכון, זה יכול להביא את האדם לכך שהוא ידרוס כל מה שעובר בדרך, שמונע ממנו לממש את עצמו. אז שהוא יתמקם בעבודה, והוא חושב שהמימוש העצמי שלו ממשיך בקומה הרביעית בבנק, ויש על הכיסא שם הוא אמור לשבת עוד כמה מתמודדים, אז איך אומרים, הוא לא רואה לצדדים, זהו, הוא יגיע בסוף לכיסא. לצערנו הרב, זה דברים כל כך פשוטים, אבל כל כך חמורים. זה בדיוק מה שקרה בבית שני, בבית ראשון. כן. הצד הבהמי של האדם הוא צד חיוני. יש צד חשוב בבהמה שבאדם. זה רב בהמה, בצד החיובי שלו. יש דבר נפלא באגואיסטיות של האדם. אני לא לשכוח, רבותיי, כל מה שאנחנו קוראים בכותרת כללית, יצר הרע. יצר הרע. איזה מין שטן מעופף עלינו או בתוכנו. את היצר הרע הזה אלוהים ברא. דהיינו, אלוהים מעוניין ביצר הרע. הוא ברא אותו. אז יש לו מטרות. לכן זה שיש בנו צד בהמי זה חשוב ביותר. אוהב אבוים לה צד בהמי. אני לא רוצה להגיד כאן דברים שנגענו בהם מתישהו לפני שבוע או שבועיים או שלושה. הגמרא אומרת, ביטוי שאומנם הוא, כשהוא נשמע בפני עצמו הוא נשמע קיצוני מדי, אבל חזר רצו לחדד נקודה. הכל יודעים, אומרת הגמרא, למה כלה נכנסת לחופה. אבל אסור להגיד את זה. מילים פשוטות שאסור להגיד אותן. הכל יודעים שיש יצר מין לאדם ממין זכר ואדם ממין נקבה. והיצר המין הזה, הוא מביא את האדם להתחתן. עכשיו תמינו לעצמכם שלא היה יצר מין. ולא היה יצר התאהבות. ולא היה אהבת עצמנו. שנוח לנו ונעים לנו בנוכחותה של מישהי אחרת על ידינו ואיתנו. בקיצור, לא היינו מרגישים שמשהו חסר לנו. מישהו המתחתן פה? אבל מישהו המתחתן פה בכלל? איזה כיף לי להיות כזה אינדיבידואליסט, בחומר וברוח, מצליח, מממש כוחות וכו'. אם כן, הכל יודעים למה כלה נכנסת לחופה. היא לא נכנסת חס ושלום רק בגלל זה. אבל כידוע מה הגמרא מספרת, שברגע שהקב"ה החליט לעקור יום אחד, לשחוט יצר המין, יצר קיום המין, יצר קיום החיים, למחת לא יתירה תרנגולת ביצה. אז בתוך המערכת שנקראת חיי נישואין מקף שכינה ביניהם, בתוך המערכת הזאת יש גם את חיית האדם. וחיית האדם היא חלק אינטגרלי ממנו. לכן אם אדם לא נמשך למישהו אמור להתחתן איתה, ברמה הפיזית, הנפשית, הפשוטה, מדבר בכוונה על הפיזית בעיקר, אז יש כאן בעיה חמורה. הוא לא מתחתן עם הצד השני של השכינה. הוא מתחתן עם אישה. נא לא לשכוח את זה. מצד שני, אוי ואבוי, קטסטרופה. אם חס ושלום, מה שמניע אותו, ושיקולי הדעת שלו, והמטרות שלו, זה לממש את הצד החייתי הזה. נורא. ודאי שלא מהמקום הזה הוא יוצא, ולא למקום הזה הוא שואף. אבל זה חלק מהמערכת שנקראת העולם הזה. לכן, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, הרבה מאוד דרשות במדרש, מה זה את כל אשר עשה והנה טוב מאוד? דרשה אחת, זה יצר הרע. והנה טוב מאוד. את כל אשר עשה זה מוות, והנה טוב מאוד. את כל אשר עשה זה איסורים, והנה טוב מאוד. את כל אשר עשה זה גיהנם, והנה טוב מאוד. אבל בואו נסתפק ביצר הרע. כלומר, אנחנו לא באים לבטל את היצר הזה, אנחנו באים לכוון אותו. לכן חיית האדם יש בצד חשוב מאוד. נא לא לשכוח, שרבי עקיבא אמר, ואהבת לרעך כמוך. אז אותו רבי עקיבא אמר, למדנו בבני עקיבא בערך בשבט נבטים, שאם שני אנשים נמצאים במדבר ויש להם רק ממייה אחת, שבט נבטים זה כיתה ד' אם אני לא טועה, זה כשאתה נכנס לסניף בפעם הראשונה, איך זה נקרא בצופים?
כן,
לא, כן אני יודע, אבל איך זה נקרא שבט נבטים? לא יודעים, טוב. אז כשאתה נכנס לסניף, אחת הפעולות הראשונות, שני אנשים במדבר ויש רק ממייה אחת. וזה גמרא בבא מציעא. ורק אם אדם אחד ישתה את כל הממייה, יחיה. אם יחלקו את הממייה, שניהם ימותו. מי קודם? מחלוקת בגמרא. אמר רבי עקיבא, חייך קודמים לחיי חברך. אם כן, אותו רבי עקיבא שאמר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, אותו רבי עקיבא אמר, חייך, ואהבת לרעך כמוך. אם אין כמוך, אם אין כמוך, אין רעך. אז זה שאדם אוהב את עצמו, נפלא, קדוש ברוך הוא שתל בנו את האהבה העצמית הזאת. רק אוי ואבוי אם תהפוך לאגואיזם מוחלט, שישכיח מאיתנו שאנחנו חיים בתוך מערכת כוללת. לכן האדם לפעמים, ברוך השם, אנשים שזוכים להיות קצת יותר כלליים, לפעמים שוכחים את עצמם. הם שוכחים לאכול, הם שוכחים לישון, הם שוכחים לטפל בעצמם, מרוב שהם עסוקים בעניינים ציבוריים, הם שוכחים. אז הקדוש ברוך הוא שתל בנפש האדם מנגנון של רעב, מנגנון של שינה, מנגנון של איזה אגו. תדאג קצת לעצמך, אל תשכח לעשות את זה, כי אחרי זה אתה תיפול. אז המנגנון האגואיסטי הזה הוא מנגנון חשוב. אבל מצד שני, זה נורא אם האדם משתעבד לזה. וזה מה שהוא רואה מסביב לחיים שלו. לכן הפרטיות הזאת שנשכחה כאן בבית שני, זה דבר בעייתי מאוד, זה לא טוב צד אחד חסר, זה משהו מאוד מאוד עקרוני חסר.
שאלה בקשר למשפט שאמרת, לא כל כך בעניין הזה, וירא כי טוב, אז אם כן, מעבר לפשט, מה זה אומר?
וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. זה אומר, לא, לא, אז המשך חוכמה אומר, הראייה של הקדוש ברוך הוא זה קביעת המהות. כשהקב"ה הוא רואה משהו, הוא קובע את המהות שלו. אז וירא אלוהים שכל המהויות של כל מה שהוא ברא, עכשיו בוא נחבר את המדרש שהזכרנו, כולל יצר הרע, כולל איסורים, כולל מוות, כולל גיהינום, ועוד כל מיני דעות במדרש. כל זה מצד המהות, גיהינום כגיהינום זה טוב מאוד. יצר רק יצר רע זה טוב מאוד. זאת הראייה. ראייה זה מין קביעת שם כזאת. קביעת המהות, והר אלוהים. המשך חומר אומר יותר מזה, שבכל הבריאה כולה, חוץ מהאדם, אותה הקביעה האלוהית, שהיא תופיע בהמשך ההיסטוריה 6,000 שנה, באופן אינסטינקטיבי חוקי, היא לא תשתנה. אני אומר את זה בצורה ציורית. מה שהקדוש ברוך הוא ראה ביום הראשון כשהוא ברא את העולם, זה מה שהוא יראה עוד 5,000 שנה. כי עץ התפוז יוציא תמיד תפוזים. והתרנגולת תמיד תטיל ביצה. והנחושת היא תמיד תהיה נחושת, והזהב זהב. הנחושת לא תהפך יום אחד לזהב. אם כן הנחושת, הנה טוב, הנה טוב מאוד, והאלוהים כי טוב, והאלוהים כי טוב, והאלוהים כי טוב, הסך הכללי הנה טוב מאוד. חוץ מהאדם, אומר המשהו, על האדם לא נאמר והאלוהים כי טוב. האדם זה היצור היחידי בבריאה שלא נאמר עליו כי טוב. למה? כי יש לו בחירה חופשית. אז מי יודע אם יהיה טוב? מצד שני, אומר המשך חוכמה, אם הוא יבחר בבחירתו החופשית בטוב האלוהי שבקרבו, אז הוא מעלה את כל העולם מטוב לטוב מאוד. טוב זה טוב אינסטינקטיבי חוקי, טוב מאוד זה טוב בחירי אנושי. אז התפקיד של האדם להעלות את העולם מטוב לטוב מאוד. טוב, סוגיות שלמות, לא נתפתח עד יותר מדי. שלום רחמי, אומר רחמי, זרע בהמה, יצר המין, האם היצר הוא חיובי? אז זאת אומרת, זה היצר החשוב ביותר. זה היצר שבו אנחנו יותר דומים לאלוהים. זה היצר שבו אנחנו עסוקים בבריאה. עולם הקדוש ברוך הוא ברא יש מאין, ואנחנו בוראים יש מי יש. זה היצר החשוב ביותר. אני ראיתי את סוף השאלה, אל תדאג. אז קודם כל, האם היצר הוא חיובי? ודאי. ב', מדוע הדרכה בשולחן ערוך כמי שכפאו? ההדרכה בשולחן ערוך היא כמי שכפאו בהקשר הזה, שהיות והיצר הזה הוא כל כך בעל עוצמה, והוא כל כך בעל חשיבות, והוא כל כך בעל משמעות, והוא כל כך מקיים את העולם ובלעדיו אין עולם, דווקא מפני זה, כגודל הכוח החיובי שביצר הזה, גודל הכוח השלילי הפוטנציאלי שביצר הזה. אז כמי שכפאו שד, זה ביחס לפוטנציאל השלילי שיכול לצאת פה החוצה, חס ושלום. חוץ מזה, כמי שכפאו שד, אני לא הייתי אומר את זה כהדרכה, כי זה לא בדיוק מה שכתוב בשולחן ערוך, שצריך לגשת לזה בצורה כזאת. אבל באמת זה לא כרגע המקום לדון בסוגיות האלה. בעזרת השם, ביתו בזמנו, באופן יחידני, נדבר על זה עם מי שיגיע זמנו. אבל ודאי שהעניין הזה הוא עניין חשוב ביותר. זה, באמת אני רוצה לפרט יותר מדי, אבל משפט אחד, הדבר הזה של קשר פיזי בין איש לאשתו, נורמלי, זה נקודת המשען של החיים. זה כבר כתוב בספרים, אני לא ממציא מעצמי. לנקודת המשען של הקשר הזוגי. לצערי הרב, נתקלתי בלא מעט, יותר מדי סיפורים, שהיה בממד הזה של הקשר, כשהיו בעיות ולפעמים בעיות קשות, הקשר היה על הפנים, עד גירושים כמובן. כשיש בריאות בדבר הזה, כמובן זה צריך לנבוע לא מחיית האדם, צריך לנבוע משכינה ביניהם, אבל כשיש בריאות בקשר הזה, אז הכל נראה אחרת לחלוטין. אני יכול להעיד על עצמי, סליחה שאני אומר את זה ככה בפרסיה. כשלפעמים אני נפגש עם זוגות שיש כל מיני עיכובים ובעיות, אחת השאלות כשהדיון כבר מתחיל להיות קצת פרה ורווה, כלומר קצת יותר התמונה מתבהרת, אני לא מתבייש לשאול את השאלה. הקשר הפיזי ביניכם תקין. אם הוא לא תקין, יש בעיה. באמת זה לא המקום לספר כאן סיפורי. דרך אגב, השאלה הראשונה, הדיבור האחרון, שהוצרחתי לדבר בעקבות איזשהו סיפור מזעזע עם הרבנית חנה טאו, זכר צדיקה לברכה. המשפט האחרון, הפעם האחרונה שדיבר לפני שנפטרה, זה בדיוק העניין הזה. נפגשתי עם איזשהו זוג, שהמצב בעניין הזה היה נורא והיום, למרות שמבחינה רוחנית, אתם מסתכל כלפי חוץ, איזה זוג נפלא, כל נפלא. ופתאום, טאק, התפוצץ משהו. לא יכול לפרט, אבל תקופה ארוכה ועם השלכות חמורות של אי קשר תקין. ובדיוק אני הגעתי לשיעור, זה היה נושא במכון נורא, ובדיוק היא סיימה את השיעור ויצאה. אני לא נוהג לדבר על זה עם נשים, אבל השיפור הזה כל כך היה עקרוני וכו'. אמרתי, אני אדבר איתה בדלת אחורית בעניין הזה. אמרתי לה, רבנית חנה, מה את אומרת? היא אומרת לי, משהו, אני לא מדייק במילים, אבל בכיוון הזה. הכל מתחיל מזה. זהו. אז עוד פעם, זה לא שאנחנו מתחתנים בגלל זה. אבל זה ודאי אומר שהנושא הזה צריך להיות מטופל. ומטופל כראוי. טוב, אני מרגיש שקצת עברתי את הקו, לפחות לפי טעמי. אז נחזור. אם תרצו, נדבר על זה באחד על אחד. עם מי שמתאים. טוב. אבל אני כן הייתי רוצה אולי, היות וכבר נגענו בנושא הזה, וכמו שאמרנו באחד השיעורים הקודמים, אני חושב שיש דברים מאוד חשובים שלא מטופלים. אז הייתי רוצה כן לקרוא, אם לא אכפת לכם, הייתי רוצה לקרוא אור החיים הקדוש אחד. שרק דרכו, כדוגמה, אפשר לזהות את המורכבות שבכוח הזה, שבעוצמה שיש פה. אז נא לכתוב מקור, ונא לראות את זה אחר כך. אור החיים הקדוש, ספר ויקרא, פרק י"ח, פרשת החרמות. אור החיים חשוב ביותר. אם נפגשנו היום רק בשביל לצאת עם האור החיים הזה כצדה לדרך, עשינו משהו. אור החיים הקדוש, פרק ספר ויקרא, פרק י"ח. זה אור החיים ארוך, אבל אני אקרא חלק מזה. במה הפרשייה שם עוסקת? כתוב כך, וידבר השם אל משה לאמור. אני מתחיל בפסוק א'. וידבר השם אל משה לאמור. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אני השם אלוהיכם. כמעשה ארץ מצרים, אשר ישבתם בה, לא תעשו. וכמעשה ארץ כנען, אשר אני מביא אתכם שמה, לא תעשו. אם כן, יש משהו משותף. בין ארץ מצרים לארץ כנען, בין מעשיהם של המצרים למעשיהם של הכנעניים. ובחוקותיהם לא תלכו, את משפטי תעשו ואת חוקותי תשמרו ללכת בהם אל השם אלוהיכם. ואז, אני מדלג פסוק וחצי, ואז מתחילה פרשת הראיות שאנחנו קוראים אותה ביום הכיפורים. איש איש אל כל אשר בשרו לא תקרבו לגלות ערווה, אני השם ערוות אביך, ערוות אמך לא תגלה, ערוות אשת אביך, ערוות אחותך, ערוות בת בנך, ערוות בת אשת אביך. קיצור כל סוגיית העריות, ערוות אחות אמך, אחי אביך, ערוות כלתך, ערוות אשת אחיך, ערוות אישה וביתה וכו'. ואלישע בן עידת ומתה לא תקרב, כל הפרשייה, סוגיית העריות בפרשת החרמות. אומר אור החיים הקדוש דבר מדהים, מדהים. כשאני פעם ראשונה נתקלתי באור החיים הזה, זה עימם אותי, עימם אותי באמיתיות של הדברים פה. אומר אור החיים ככה, נקרא רק את החלק שמעניין אותנו. הנה ידוע, אני קורא באמצע, זה על פסוק א', הנה ידוע הוא, כי כל מצוות אשר ציווה השם לעם קדושו, הם מצוות שיכול האדם לעמוד בהם, ויתה עצמו אל הרצון לעשותם. התורה לא תצווה משהו שבלתי אפשרי לעשות אותו. אז כל מה שהקדוש ברוך הוא ציווה בתורתו, אלה מצוות, נגיד את זה בצורה מאוד לא מדויקת, אבל רק כדי להסביר, שמתאימות לטבע. דיברה תורה כנגד יצרה, כלומר, אמור יצרה, התורה יודעת את יצרה. אז הקדוש ברוך הוא דיבר איתנו, בערכים, בכיוונים כאלה, שאנחנו מסוגלים לקבל אותם מצד הטבע שלנו. הנה ידוע הוא, כי כל מצוות אשר ציווה השם לעם קדושו, הן מצוות שיכול האדם לעמוד בהן. ויתה עצמו אל הרצון לעשותם. הוא יכול לעמוד בלא ליפול, ויכול לעמוד בלנהל את החיים לפי הערך האלוהי. זולת, חוץ מדבר אחד, נושא אחד בחיים של האדם, זולת, מצוות פרישת העריות. הפרישה מהעריות האסורות. הוא דבר שנפשו של אדם מחמדתן, ואונסתו עליהם לעשותם. רבותיי, זה דבר, משפט מביל. כביכול האדם הוא פשוט כפוי, אנוס, מחור, מסומם. כביכול, כן אומר אורחיים הקדוש, יצר הריות, אדם לא מסוגל לשלוט. מה? כאילו אין בחירה חופשית, כאילו אין שליטה. כאילו העולם הפקר. חיית האדם, הנה, חיית האדם בצורה הכי חייתית שלה, מופיעה עכשיו. נו, אז מה יעשה האדם, אם ככה? אז מה הקדוש ברוך הוא רוצה? הרי ריבונו של עולם, אתה ציווית עלינו מצוות שאפשר לעמוד בהם. הנה, אתה בעצמך אומר לפי אור החיים הקדוש, שיש מצווה אחת, עניין אחד, נושא אחד, שאי אפשר לעמוד בו. זולת מצוות פרישת העריות הוא דבר שנפשו של אדם מחמדתן, ואונסתו עליהם לעשותם. אונסת אותו לעשות את זה. הייתי אומר, הוא נשאב לזה בעל כוחו, בלי רצונו. מה יעשה? מה יעשה האדם וינצל? אומר אורחם הקדוש, שני קריטריונים. יש שני פטנטים שהם הדבר היחידי שדרכם אנחנו יכולים להגיב נכון אל היצר, אל היצר הכי חשוב, אל היצר הזה שהוא היצר החשוב ביותר. זולת, אם האדם באמת רוצה שלא יהיה הנוס בנושא הזה, זולת בהתעצמות הרחקת בית דברים מהאדם. רק אם אדם ימצא שני מנגנונים, ואת שני המנגנונים האלה הוא יפעיל אצלו ביחד, רק אז הוא לא יהיה הנוס לדבר הזה. לא יהיה בלי שליטה בדבר הזה. מה הם שני הדברים? זולת בהתעצמות הרחקת בית דברים מהאדם, והם, א', מרחק הרגש ראות העין, ב', ומרחק בחינת החושב. מילים שלנו היום, א', אל תסתכל על העריות, ב', אל תחשוב על העריות. שני מנגנונים. אדם הולך ברחוב. זה קשה מאוד לשמור על העיניים. אבל אין ברירה. זה המתכון. אדם נמצא בחדר, חושב מחשבות. מה, גם על מחשבות אפשר להשתלט? אפשר. אומר הרחיים הקדוש יותר מזה, כבר אני אקרא, שגם אם אדם עובד על עצמו בשמירת העיניים, אבל המחשבות שלו משוטטות, או לצד השני, המחשבות שלו שמורות, או אין לו זמן לחשוב על זה, כי הוא עסוק עכשיו בבית המדרש, אבל העיניים שלו מטיילות, אז הוא לא יעמוד בזה. הוא לא יעמוד, הוא לא ישלוט על הדבר הזה. דברים נוראים. זולת, עוד פעם, זולת בהתעצמות הרחקת בית דברים מהאדם, והם מרחק הרגש ראות העין, ומרחק בחינת החושב. ואם בית אלו לא יעשה, ואם הוא לא שולט על העיניים שלו, ושולט על המחשבות שלו, אין אדם שליט ברוח זה לחלותם ממנו. הוא לא יהיה אדון לעצמו, הוא יהיה כפוי. אין לו בחייה חופשית. איבד הבחייה החופשית בנושא הזה. כי כל שלא תהיה לו הרחקת הרגש הראות בדבר, כל מי שלא ירחיק את העיניים שלו וממילא הרגשות שלו, אם הוא לא ירחיק, יתעוררו. ככל שלא תהיה לו הרחקת הרגש הראות בדבר, אגם שירחיק בחינת החושב, גם אם הוא יתקן את המחשבות, ירחיק את המחשבות המקולקלות, לא ישלוט בעצמו, לחלות ממנו הכריח החשק. וכאן הוא מביא דוגמאות, וצא ולמד ממעשה של רבי עקיבא, רבן של חסידים, מקרים בגמרא, דברים, קשה להאמין, גדולי עולם. אני מדלג טיפה. אז אם הוא לא שומר על העיניים שלו, אגם שיהיה מושלל מבחינת החושב, אם לא יושלל מבחינת הראות, לא ילך. וכן הצד השני, גם אם יושלל מבחינת הראות, אם לא ירחיק בחינת החושב, כלומר, אין לעיניים הוא ישמור על המחשבות לו, מחשבותיו יחייבו לבקש ולהתלהט אחר המעשה. סיכום, נמצאת אומר, שבאחד מהבית תהיה מושללת מאדם שליטה בעצמו בדבר הזה. אם הוא הולך רק על דבר אחד, כלומר רק על שמירת הראייה או שמירת המחשבה, הוא לא יצליח לשלוט בעניין הזה. אומר אורחיים הקדוש יותר חמור מזה. ואין צריך לומר, בהיצמד בית דברים, ראות וחושב, הוא גם לא שומר על העיניים וגם לא שומר על המחשבות. הנה האדם חלוש כנגד אהבתו. אומר אורחיים הקדוש יותר חמור מזה. ואין צריך לומר, אם ישלח ידו ואכל מעט מן הרע הזה, חז ושלום אדם נכשל פעם, וטעם את טעם החטא, וטעם החטא הוא טעים, לא סתם גם הוא ברא את הכוח הזה. ואין צריך לומר, אם ישלח ידו ואכל מעט מן הרע הזה, הנה הוא מסור ביד אהבתו. אם כן, מעשה תחבולות האדם להאריך מלחמה נגד בחינה זו היא בשלילת ממנה בית דברים. ובזה תהיה נרכבת באדם תכונה לבא להתלהט אחר זה, וישלוט הרצון בחפץ הטבעי. וכו' וכו' וכו'. כלומר, כל מה שאמרנו עכשיו, זה כדי להשלים מה שדיברנו מקודם. זה שיצר האמין, יצר הריות, יצר החיים, יצר הבריאה, הוא היצר כל כך כל כך חשוב באדם, ולכן הקדוש ברוך הוא אומר, יצר הרע, וסתם יצר רע בגמרא, זה יצר הריות. והיה לו כל אשר עשה, הנה טוב מאוד, זה יצר הרע. זה נכון. זה הצד הערכי האלוהי הבעל המעלה. אבל מצד שני, אבל מצד שני, כשזה לא מופיע במעלתו, בלי, אין הרחקת הראייה והרחקת המחשבה, אז אנחנו רואים לאן זה יכול להביא. כמעשה ארץ מצרים, כמעשה ארץ קנה. טוב, אם צריך להגיב, אם אתם רוצים להגיב, אני אשמח. זה נושא שצריכים לדבר עליו מדי פעם. ישי, אתה פעם העלית את זה. אם אני לא טועה. איך צריך ללכת ברחוב? לא צריך ללכת עם פלסטר על העיניים. כי אחרת תתקל בעמוד חשמל וזה לא נעים. או תתקל באישה שגם היא הולכת עם פלסטר, אז זה ודאי לא נעים. צריך להיות נורמליים, אנחנו תמיד אומרים. צריך להיות נורמליים. נורמליים. אין לי טבלה. נורמליים. נורמליים. נורמלי.
אני ראיתי בן אדם הולך אחרי אישה, אדם שומע אותו מוזות, נראה לי. הוא מרוב שהוא היה כל כך בלחץ, כדי לעקוף אותה, כדי ללכת אחריה, הוא דחף אותה ודחק אותה ו... לא, צריך...
עקום לחלוטין?
צריך לשים את זה בפרופורציות הנכונות.
נכון, לכן צריך להיות אנשים נורמליים.
צריך גם אדם חזק, צריך אדם שהוא...
בוא נעשה סדר. הקב"ה ברא את העולם המורכב מסחרים ונקבות. המפגש היחיד בין זכר לנקבה אמור להיות בתוך המשפחה. בין איש לאשתו. אבל מה נעשה? ברוך השם, כמו הוא ברא עולם, שכנראה הוא יודע יותר טוב מאיתנו איזה עולם הוא טוב כדי שהעולם יגיע, כדי שהתיקון הרוחני יגיע לעולם. העולם בנוי מכך שזכרים ונקבות מסתובבים בעולם. זה סדר העולם. העולם לא מחולק לאוטובוסים לזכרים, אוטובוסים לנקבות, סופרים לזכרים, סופרים לנקבות. אני מכיר. קופת חולים לזכרים, קופת חולים לנקבות. ככה עדיף? אני לא חושב, זה לא מצב נורמלי. לא. א', אין פה שום התמודדות, יש כאן בריחה. וב', ברור שצריך, זאת בחירה חופשית, זאת העבודה הכי קשה שלנו. הקדוש ברוך הוא יכול לברוא שני כדורי הארץ. הייתי אומר שלושה. כדור הארץ לגברים, כדור הארץ לנשים, וכדור הארץ למי שהצליח להתחתן כשהוא קפץ מכדור אחד לכדור השני. אבל גם אנחנו לא ברא את העולם ככה. זה?
אני הבנתי את האור.
רגע, יש לך פתרון?
לא, אני הבנתי את זה בתור בריחה.
איזה בריחה?
ככה אני הבנתי את האור.
אור החיים הקדוש לא רוצה שנברח, אור החיים הקדוש רוצה שנדע את כוח היצר הזה, והוא ממלא גם את הסכנות מכוח הכוח שיש ביצר הזה. דרך אגב, אני רוצה לגלי רערה. השמחה, אולי אחת השמחות הכי גדולות של האדם בחיים, היא שמחת החתונה, שמחת החופה. עד כדי כך שאנחנו מברכים שהשמחה בימונו. דענו, כשאנחנו מגיעים לחופה, לחתונה, אז הקדוש ברוך הוא שמח. השמחה במעונו של ריבונו, שכביכול המעון שנבנה פה, דהיינו המשפחה, הבית שנבנה פה, זה לא הבית של החתן והכלה. זה הבית של ריבונו של עולם. וצריך להבין למה. זה נושא חשוב. למה אנחנו מברכים שהשמחה במעונו? הרי שהשמחה במעונה, מה היית צריך להגיד? בכל אופן, אומרים הפוסקים, חלק לפחות, חלק לא קטן, שאם יש חתונה, שיש בה ערבוביה בין נשים לגברים, אסור לברך שהשמחה במעונו. מדוע? כי השמחה לא בימונו. אני מזכיר לכולנו גמרא מפורשת במסכת סוכה, שכשעם ישראל היה עולה לרגל, אז קודם כל, התקנה הקודמת, מסכת סוכה, התקינו עזרת נשים, עזרת גברים, והגמרא שם מתארת את היחס, איך מה היה השלבים, עד שהחליטו שעזרת ישראל, עזרת גברים מלמטה, עזרת נשים מלמעלה, וכך אנחנו נוהגים גם בבית הכנסת. אם זה היה הפוך, אז היה בזה בעיה של צניעות. מצד שני, נא לא לשכוח את הסיטואציה. אדם מישראל עולה לרגל. למה עולה לרגל? למדנו השבוע בנציב לראות ולהיראות. קח את כל מה שלמדנו ביום שני בערב ותכניס למשפט הזה. האדם היה הולך לפגוש את השם, לפגוש את מקומו בעבודת השם. וואו. זה עלייה לרגל. וגם שם היה יצר הרע. הגמרא אומרת דבר מדהים במסכת סוכה. שגם לעתיד לבוא שכבר ישחט יצר הרע ונלך להלוויה של יצר הרע, צריכה להיות הפרדה בין נשים לגברים. אבל כבר אין יצר הרע. זה אחד המקורות החשובים להפרדה. רק שנייה אחת. לכן, קודם כל, ברור שההפרדה היא חשובה. יש כאלה שרוצים אפילו לומר, פעם ראיתי דעה כזאת, אחרי עלייה לרגל, הרי יש תעניות בית אי בית, נכון? שני חמישי שני. יש כמה סברות למה אנחנו מתענים אחרי סוכות ואחרי פסח, בית אי בית. סברה אחת פשוטה, בגלל מזג אוויר, שינוי מזג אוויר. נפש האדם, גוף האדם, קשה לו, קשים לו השינויים, אז ממילא הוא צריך להתענות לריבונו של עולם, שהמעבר בין קיץ לחורף, חורף לקיץ, סתיו ואביב, המעבר הזה יהיה קל לו. זה פירוש אחד. פירוש שני, למה התענו בית אי בית? כי גם כשעלו לרגל, לראות ולראות את השם, וגם כשהייתה הפרדה בין עזרת גברים לעזרת נשים, עדיין יצר הרע היה במשחק. אז צריך להתענות על, על מה שהיה שם. אם אתה שואל אותי, יש כמה מעמדים כלל ישראלים שהרבוביה בהם בין נשים לגברים היא בלתי נסבלת. והמעמדים האלה הם דווקא מעמדים דתיים, כמו נזכיר שניים, ל"ג בעומר במירון, ויום ירושלים בעיר העתיקה בכותל המערבי. אם היה תלוי בי הקטן, הייתי גוזר גזרה שאסור ללכת למקומות האלה בימים האלה. הרב עובדיה כבר פסק לגבי ל"ג בעומר במירון, אם אני טועה, כבר לפני שנים רבות. בלתי אפשרי. אתה רוצה להגיע לקבר, אתה חייב להתחכך, אתה לא יכול. כבר לא מדברים על מראה, כבר לא מדברים על מחשבה, מדברים כבר על מגע. אז אם אנחנו נחיה כשני צורות אדם בשני כדורי הארץ שונים? לא. אבל מצד שני, צריך לדעת את הגבולות. אין טבלה מותי. לא צריך לחיות, לא צריך ללכת ברחוב עם מסכה על הפנים או עם פנים באדמה. אבל מצד שני, צריך לדעת, לא להיות ממטרה ברחוב. בטח לא 360 מעלות. סתם, אתה הולך ברחוב, סתם דוגמה. אני לפעמים הולך ברחוב. רואה במדרכה שאני הולך, אישה שאני מכיר. לא יודע, אני נוהג להגיד שלום, הווה מקדים בשלום כל אדם. אלא אם כן נגיד שנשים הם לא בני אדם, חס ושלום. אם כן, לא כתוב כתוב אסור לשאול בשלום אישה. אל תתחיל לשאול, להתעניין, מה נשמע, מה קרה, מה יהיה, מה את מספרת. לא, זה לא. דרך אגב, היום במעגלים, ולא המקום פה להרחיב את הדברים, במעגלים רבים בחיים היומיומיים שלנו, כמו למשל מעגל העבודה, הערבוביה בין נשים לגברים היא בלתי נסבלת. היא בלתי אפשרית. נוצרת איזו אווירה כזאת של ביחד, והרבה פעמים רוב רובם של הביחד הזה נשואים בכלל. נורא והיום, ואיזה סיפורים מגיעים משם. נורא והיום. חבל שאני יכול לדבר על זה בפרסיה כדי שנזעזע את עצמנו. איזה דברים אתה לא מאמין? מה עושים? אם אני עובד במקום כזה שהאווירה היא כזאת, לחתוך מיד. מה זאת אומרת? אחד משמע, אתם יודעים שאפילו על פי הפוסקים ללמד בנות זה לא דבר פשוט. ללמד תורה בנות. גם לאנשים נשואים? זה לא פשוט. איך הרב ציודה אומר? גברים מלמדים גברים, נשים מלמדות נשים. אז מה נעשה? עדיין אין נשים שיכולות ללמד כמו גברים? אולי. אולי לא. וכנראה שיש גם משהו בקבלת התורה מהאדם הגברי, הזכרי, שאין אותו בקבלת תורה מהאדם הנשי. בסדר, אבל זה לא פשוט. אני מכיר תלמידי חכמים שקשורים ללמד נשים, הם מורידים את המשקפיים. ובפרט עם המשקפיים שלהם בעלי מספר משמעותי, אז זה עוד יותר טוב בהקשר הזה. זה לא פשוט. הנקודה של העבודה שנזכרתי מקודם, אני אומר לכם, יש לי הרבה סיפור, אני אספר. גם מהזמן האחרון. לכן אם יש אווירה, לפעמים זה בחדרי מורים גם, דרך אגב. לפעמים בחדרי מורים שבתי ספר דתיים, הנקראים דתיים. אז אנחנו בני אדם נחמדים, שלום, מה שלומך וזה. אז רק התחלתי לומר, כשאני הולך ברחוב, אני לא אגיד שלום. כשאני רואה איזה נערה צעירה שלא אומרת לי שלום, אני ממש נעלב. מה, אני עמוד חשמל? אז לפעמים קצת אני אומר, שלום. אז זה יותר ככה מתכווצת. יש כאן רבנים גדולים בשכונה, שכשהם רואים נשים שהם מכירים, סיפר לי אחד הרבנים כאן, על רב חשוב מאוד, לא רוצה להזכיר את שמו, הוא עובר למדרכה השנייה להגיד לאשתו שלום. דרך ארץ. מצד שני, שמירת הראייה, שמירת המחשבה. בקיצור, אתה רואה שזה מורכב. כן? טוב, אולי זה מקרה קצת... לכן אנחנו לא הולכים ברחוב עם פלסטרים על העיניים. מצד שני, אנחנו לא הולכים ברחוב עם עיניים כמו המטרה. אז איפה הטבלה? אין טבלה. זה נושא גדול, בשעה אחת וחמישה להתחיל שאלה כזאת. אחת ושבע דקות כבר, לא, אי אפשר. טוב, רבותיי, היום סטינו מהנושא, אני ממש מתנצל. אבל היינו חייבים כנראה להסביר את חיית האדם. טוב, להתראות. פורים שמח.